מנכ״ל בית החולים הדסה, פרופסור יורם וייס, איתנו על קו הטלפון. שלום, מועדים לשמחה.
שלום, מועדים לשמחה לכולם.
אנחנו שומעים את הזעקה של מנהלי בתי החולים בימים אלה, בעיקר סביב מה שקרוי מכשיר האקמו והמחסור במכשיר. את יודע, לטובת המאזינים, אולי נתחיל מאפס, מההתחלה. מה התפקידו של המכשיר הזה שאנחנו שומעים עליו כל כך הרבה בימים אלה?
מכשיר האקמו הוא מכשיר שלמעשה מאפשר לנו לשמור חיים של בן אדם, בכך שהוא מאפשר לתמוך גם בפעילות הלב, גם בפעילות הריאות. במחלת הקורונה, אחת הבעיות שקורות, זה מתפתח זיהום חריף שפוגע מאוד בריאות. כדי לאפשר לריאות להתאושש ולא להיפגע מלחצי הנשמה מאוד מאוד גבוהים, ולאפשר לחולה להמשיך לחמצן, ועל ידי זה להכניס חמצן לדם, ועל ידי זה לאפשר למוח ולברים אחרים להמשיך לתפקד, אנחנו מסוגלים להעלות את החולה על מכולה שהיא בעצם כמו מכונת לב ריאה, והיא שומרת על החמצון של הדם, ומאפשרת לריאות לאט לאט להתאושש.
כמה מתוכם אלו שמחברים למכשיר האקמו אתם מצליחים להציל את חייהם, כי בסוף החולה נשען רק על זה.
זאת שאלה מאוד...
זה המוצא האחרון.
נכון, וזאת שאלה מאוד מאוד קשה. זה משתנה מחולה לחולה. באופן כללי אנחנו מדברים על בסביבות, וזה תלוי במחלה, במחלה הזאת אנחנו מדברים, וזה תלוי מי אנחנו מכניסים, אבל מדברים היום בערך על פלוס מינוס 50% מהחולים שמועלים על אקמו, אפשר להציל להם את החיים.
פרופסור וייס, שאנחנו קוראים על אדם שהגיע לבית חולים, ובגלל שלא היה מכשיר אקמו הוא נפטר, איך עושים את התעדוף הזה בעצם כשיש מחסור במכונות כאלו?
אז ראשית, אין מחסור במכונות האלה, וחשוב להגיד את זה. כיום יש בישראל 40 חולים שנמצאים על אקמו, ויש עדיין 40 מכשירים נוספים שנמצאים וקיימים במערכת ואפשר להשתמש בהם. שנית, אני לא חושב שיש אנשים שבאמת יתאימו לעלות על אקמו, ושלא יעלו אותם על אקמו, כך אני רוצה לקוות. אני חושב שכן, מה שיש, וזה צריך להגיד, יש מחסור בכוח אדם. כלומר, המחסור הזה בכוח אדם הוא קיים במכשירי האקמו, הוא קיים גם ביחידות טיפול נמרץ, ולכן...
כלומר, הסיפור הוא לא המכשיר עצמו לפי מה שאתה אומר, אלא כל הסביב, המקום, ההכשרה...
חד משמעית. אני חושב שהבעיה היום של מערכת הבריאות שלנו, שהיא מערכת בריאות אגב מצוינת, אבל שהקורונה ועם העלייה בתחלואה של החולים הקריטיים, שזה חולים מונשמים וחולים שצריכים תמיכה בעזרת המכשיר הזה שנקרא אקמו, אנחנו למעשה רואים את הגבולות של היכולת שלנו לסייע בגלל מצוקה של כוח אדם.
לפני זמן לא רב, גם עשיתם מחאה בעניין הזה, והשאלה אם היא הביאה את התוצאה הרצויה.
אז תכף אני אתייחס למחאה ותודה שאתה אומר את זה, אבל אני חושב שאנחנו מדברים בעיקר על מצוקה של אחיות, ומצוקה מסוימת גם של רופאים, כי יש חסר של רופאים בטיפול נמרץ. לגבי המחאה שלנו של בתי החולים העצמאים שהדסה בתוכם בשערי צדק, המחאה שלנו הייתה על הנושא של התקצוב של בתי החולים שלנו. כי בניגוד לבתי חולים ממשלתיים שכשנותנים להם תקן, אז התקן ניתן, אצלנו התקן לא ניתן באופן ישיר, הוא ניתן לידי תמיכה תקציבית. וזה בדיוק מה שחסר היום לבתי חולים העצמאים, ולכן אנחנו נמצאים במשמעות מסוימת בפיגור אחרי בתי החולים הממשלתיים, שכשהם מקבלים תקינה, הם מיד מקבלים איתה את כוח האדם.
השאלה אם יש איזשהו מסע מתוזמן שאתם מתואמים ביניכם ואומרים, רגע, עכשיו המלחמה היא על האקמו, אנחנו יוצאים למחאה סביב העניין הזה. כלומר, איך זה עובד? תשתף אותנו, לא. כי מה קרה עכשיו אנחנו, שלא קרה לפני חצי שנה?
אנחנו ראשית כל אין מסע מתוזמן. וצריך לומר שמשרד הבריאות עושה את המקסימום, שאפשר כדי בסך הכל לאפשר לטפל בכל החולים במדינת ישראל, בניגוד למדינות אחרות בעולם, שהן מדינות שהן הרבה יותר גדולות וחזקות מישראל, ישראל צריכה להיות גאה. כי מערכת הבריאות שלנו בסך הכל מטפלת וטיפלה בחולים עם קורונה, כשהיא במקביל ממשיכה לטפל בכל החולים האחרים, כשאנשי הרפואה, וזה סיעוד והחיות והרבה אנשים שנמצאים מאחור אדמיניסטרציה וכוח עזר, עוזרים לנו לעשות את הדבר הזה, וזה למשוך את העגלה, שהיא לטפל טיפול מלא גם בחולי קורונה, ובמקביל גם בחולים רגילים. למערכת הבריאות יש בעיות, והמצוקות הן מצוקות של כוח אדם. עכשיו, אתה מבין את זה היטב, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לתעדף, והתעדוף הוא ברגע שאתה מגיע למצב שיש עלייה בכמות חולי הקורונה, אז כל מנהל בית חולים יודע, שבאיזשהו שלב הוא צריך לצמצם פעילות אחרת.
מה זה לתעדף? לתעדף זה רק בין חולים קשה לקשה יותר, או גם בין מחוסנים ללא מחוסנים?
לא, ראשית כל אנחנו לא מתעדפים חולים של קורונה בין קשים לקשים יותר, ובוודאי לא בין מחוסנים ולא מחוסנים. כל חולה שמגיע לטיפול בבית חולים זוכה לטיפול, וזה ממש לא מעניין אותי אם הוא מחוסן או לא מחוסן, הוא יקבל את כל הטיפול המלא הכי הכי טוב שאנחנו יכולים לתת אותו. אנחנו אומרים לתעדף, אנחנו מדברים משהו אחר לחלוטין. כרגע,
אתה אומר את זה כלאחר יד, למרות שיש פה החלטה כבדת משקל, החלטה עתית, האם מישהו שבחר במודע כך וכך, יזכה לאותו טיפול. ולפעמים חייב לנצלו, חייב של השני.
הוא אומר אבל שאין תעדוף גם למי שלא התחסן.
אני חושב שאנחנו נמצאים במדינה וביהדות, ואנחנו צריכים להיות גאים ביהדות, ולדעתי אנחנו חייבים בכל חולה לטפל טיפול מלא, גם אם הוא לא מחוסן. זה שהוא לא מחוסן צריך להסביר לאנשים שלא התחסנו ולעשות כל מאמץ לשכנע אותם להתחסן. אין ספק.
אגב, פרופסור וייס,
מישהו חלה והוא לא מחוסן, הוא יקבל את כל הטיפול המלא, וזה די בהדסה.
מבחינת סיכוי ההחלמה, מסקרן אותי בין מחוסנים ללא מחוסנים, אני רואה שהבוקר עדיין יש 39 מחוברים לאקמו, ו-34 מתוכם לא מחוסנים. מה סיכוי ההחלמה, אם הם טובים יותר לאנשים שהתחסנו, או שאין קשר?
התשובה היא שראשית כל, אנשים מחוסנים, המחלה שלהם היא הרבה הרבה יותר קלה. ולכן סיכויי ההחלמה...
כן, אבל בכל אופן הם הגיעו למצב שהם צריכים סיוע של מכונת אקמו.
אז עדיין, ברגע שהגעת למכונת אקמו, קשה כבר לומר בצורה ברורה, וזה כל חולה בפני עצמו, כי באמת אין פה סטטיסטיקה גדולה, אבל ככלל, כל חולה שעולה לאקמו, המחלה שלו היא כבר מאוד מאוד קשה, וקשה לדעת אם הוא יתאושש לחלוטין או לא. ולכן זה לא, אין פה הבדלה משמעותית וברורה בין אלה שהתחסנו או לא התחסנו. מה שחשוב זה מה שקורה לפני שמגיעים לאקמו. וזה המסר שצריך להעביר אותו לאוכלוסייה. אתה אמרת את התשובה כרגע. מתוך 40 חולים על אקמו, 39 או 38 מהם לא מחוסנים. זה הסיפור של האירוע הנוכחי במדינת ישראל. מרביתם של אלה שנמצאים היום בהדסה, הם אנשים לא מחוסנים.
כן.
לא מחוסנים.
אגב, בפילוח על פי מגזרים, אתה גם רואה מי שוכב אצלך שם בהדסה? מבחינת נגיד המגזר החרדי, יש אחוזים גבוהים יותר, לפחות ביחס לגל קודם?
אני חושב שדווקא הפעם אנחנו רואים חלוקה הרבה יותר, אנחנו לא רואים את התבלטות נקרא לזה של המגזר החרדי, ממש לא, אנחנו רואים שזה פוגע בכל המגזרים, ולצערי בכל המגזרים אנחנו רואים אנשים שלא חוסנו, שלא התחסנו, והם אלה שחולים והם אלה שעושים את המחלה יותר קשה, הם המרכיב העיקרי בבתי החולים היום, של החולים במצב קשה ובוודאי החולים הקריטיים.
אגב, אלו שאתה כן מצליח לדבר איתם, שהם שוכבים במצב קשה, לא מחוסנים, מה הם אומרים לך? רובם זה מאיזושהי אג'נדה שליוותה אותם, או סתם כי הם לא התחסנו פשוט?
אז ראשית כל אני לא יודע, זה משתנה מבן אדם לבן אדם, אבל אין ספק שכשמישהו חולה בצורה מאוד מאוד קשה, אז הרבה פעמים מציאות מכה על פניו, הוא יגיד לך שהוא חבל שהוא לא יתחסן. אבל אני חושב שהאתגר שלנו כחברה, ובאמת האתגר שלנו כחברה, הוא לנסות ולשכנע את אלה שלא יתחסנו להתחסן, כי אלה שלא מחוסנים, אפשר וחלו מחלה קשה, אפשר להשתמש בהם אולי כדי להשתמש בהם להסביר, לאלה שעדיין מתעקשים לא להתחסן, עד כמה זה חשוב להתחסן. ועד כמה החיסון הזה הוא חשוב לא רק לנו, כי תבינו, יש גם חולים שלא יכולים להתחסן, מכיוון שיש להם מחלות כרוניות מסוימות שמונעות מהם את החיסון. יש חולים שהם דיכוי חיסוני, שגם אם ניתן להם חיסון, הם לא יפתחו עמידות למחלה. ובעצם אלה שלא מתחסנים, הם מסכנים. כן. ואלה שלא מתחסנים, סליחה שאני קוטע אותך, אלה שלא מתחסנים מסכנים את האנשים שחולים במחלות שלא מפתחות חיסון והם יכולים לפגוע בהם. זאת הבעיה.
ובמילה אחת, כי ממש זמננו תם, יש כאלו גם שמחוסנים טבעי, או שזה משהו, איזה אגדה של מי שיש לו דם כזה או אחר?
לא.
או...
לא, אין דבר שנקרא חיסון טבעי. מה שיכול להיות זה שמישהו נחשף לווירוס, היה עם מחלה של החלוטין הסימפטומטית, ויש קבוצה מאוד גדולה כזאת, ופיתוח בטח בעצם נוגדנים. או כאלה שעברו מחלה מאוד מאוד קלה, כמו קצת שיעול וקצת כאב גרון וכו', ובעצם לא הבינו שבעצם היה להם קורונה, כן. כי הגוף שלהם מסוגל להתמודד עם זה יותר טוב עם המחלה הזאת.
דברים ברורים, פרופסור יורם וייס, אני מאוד מודה לך, תודה.
מנכ"ל בית החולים הדסה.
מועדים לשמחה לכולם, הרבה בריאות. שלום, שלום.